ברנה בראון מגדירה אומץ כצד השני של הפגיעות. אנחנו אומצים כשאנחנו נעים לכיוונים שמפחידים אותנו דווקא, שמכילים בתוכם פגיעות, את הפוטנציאל להיפגע. כשאת יצאת עם המיזם שלך, מה הייתה הפגיעות הכי משמעותית שהבאת? מה יכולה לפגוע בך?
פחד הכי גדול והפגיעות, אני חושבת שזה מהאימה לאכזב, שיגידו עליי שהמלך הוא עירום, שאני לא באמת מה שאני.
היה מישהו אבל שדמיין שאם הוא יתאכזב זה...
אני חושבת שזה אנשים בכללותם. עצם זה שאנשים נכנסים למתחם, שאני עצרתי ואמרתי, זה אומר משהו, זה מעיד על משהו, ייכנסו ויגידו, לא, אין לך את זה, סתם את שקרנית, אין לך כלום. זה הפחד.
בשנה האחרונה הבנתי שיש קשר בין מיינדסט יזמי ובין הגשמה ואושר. יזמים מאתגרים פרדיגמות, משבשים קונבנציות, מחדשים. יזמים מחוברים לרצון שלהם, ללמה שלהם, לחלומות שלהם. הם פחות סופרים אוטוריטות, ומה אחרים יגידו. הם בוראים מציאות עתידית ומנחיכים אותם בדמיונם. הם אופטימיים בדרך כלל ומאמינים שמה שהם חולמים עליו גם אפשרי. הם פרגמטיים ומוצאים לפועל את חלומותיהם. הם גם נכונים להסתכן, להעמיד את עצמם במבחן המציאות. בפודקאסט של מעלה בטוב אני מראיינת מומחים ותיאורטיקנים בתחומי חקר העתיד, בתחומי התפתחות אישית ובתחומי יזמות. זה גם מה שאני עושה בקליניקה עם אנשים שאני מלווה. אנחנו חוקרים ביחד עתיד מיטבי, מסרטטים חזון, ואז באמצעות כלים של התפתחות מוצאים איזה אמונות מקדמות, אלה הצלחות עבר עשויות לספק הזכות למשאבים, ליכולות, על אלו אמונות או הרגלים שווה לוותר, אנחנו בעצם צדים רצון, לומדים מה הוואי של הבן אדם, ובסוף מתחילים באמצעות פעולות להגשים, ליזום, להוציא לפועל. הרבה מהמתאמנים שלי מקימים עסקים חדשים שמונעים מהרצון ומהתשוקה שלהם, ובתהליך הם זוכים למסגרת שמעודדת אומץ ומפרקת פחדים. אז זה רק מתבקש להכיר יזמים שמעלים בטוב, שעושים הלכה למעשה טוב, שרוטפים אחרי החלומות שלהם. וכך עלה רעיון. לשבץ רעיונות עם יזמים בטוב, כאלה שהם מונעים מאש פנימית ומבקשים להרבות טוב. אז היום זה הפרק הראשון בסדרת יזמים בטוב, עם הלוחשת לסירים שהילד זה אבי, שלמען הגילוי הנאות, לפני הכל חברה טובה מאוד מאוד שלי, אז איו שילד.
יש, אני מתרגשת ממש, האמת, ובכלל מרגישה... כבוד גדול לחלל בתוך כל מה שנאמר בכמה דקות האחרונות. זה מאוד מרגש לקבל מיקרופון כדי להגיד איך ומה ולמה ומה עבר לי בראש. זה נורא מכונן עבורי לשמוע את זה.
איזה כיף, אני מתרגשת איתך. לילד יש כנפיים מטאפוריות, אבל גם מצוירות על כפות הידיים ובעוד חלקי גוף. היא מעצבת גרפית בהכשרתה, וקשה להתעלם מהחוש האסתטי המפותח והמשובח שלה. תמיד כשנפגשים בך או כשמגיעים לחללים שאת מעצבת, היא מבשלת בחסד, היא מנגנת על פסנתר וחובבת מוזיקה, היא אישה של חושים ויצרים, לב גדול, ולפני 3 שנים היא הקימה בלב קיבוץ צינת, מקום מקסים, שמאגד בתוכו את כל מי שהיא. יש בו אוכל מעולה וטרי שכל יום מתבשל, פטיפונים, תקליטים ישנים, ספרי עיצוב, שירה, פרטי אומנות, ליין של תכשיטים, עם סיר ומכסה ומטרפה ומצקת וכפית ועוד. יש במקום של העץ משאלות שתלויות עליו משאלות של אנשים. המקום הזה מעוצב אקלקטית ומעורר השתאות. הלוחשת לסירים זה עסק שנולד מתוך חלום, ובכלל נראה שאיפה שאחרים מאותגרים בלחלום, בלהתחבר לרצון הפנימי, שם את שוחה היטב.
אני נאבקת, אני עושה הרבה דברים שלוקחים ממני המון המון אנרגיה. הדבר הזה הוא מצד אחד באמת כאילו לקחת אותי, לפתוח אותי לשניים ולפרוס אותי בתוך מרחב ומקום, אבל יש לזה הרבה קושי, החשיפה וגם האומץ הזה לקחת קונבנציות שקשורות בעולם הקולינרי, קשורות בעולם של מה אנחנו רגילים, איך להתנהל, מה באים, איך קונים, איך מתנהלים. אני שוברת את הדברים כי הם לא מסתדרים לי עם, איך שאני רואה קולינריה, או איך שאני רואה עסק, אם זה ברמה של ההתנהלות מול העובדים שלי, או אני לא, אפילו לא אוהבת לקרוא להם עובדים, זה הצוות שאני עובדת יחד איתו, איך אנחנו, איך אני מנהלת את זה, זה מאוד אחר, ומאוד לא מסתדר עם כל מה שהכרתי, כי כן נגעתי בעולם הקולינרי לפני, והכרתי את המסעדות, הייתי מנהלת משמרת, והייתי מלצרית, והייתי מארחת, ואני מאוד מכירה טוב את העולם הזה שנקרא קולינריה. לא ניהלתי עד היום עסק ברמה של עובדים, כן ניהלתי את המשרד פרסום, אבל זה לא היה עם עובדים, ואולי זה הדבר הכי מורכב שמעבר להנגיש את החלום שלך ואת הרצון שלך, איך הצוות שאתה עובד יחד איתו, עובד יחד איתך כדי שהדבר הזה באמת יעבוד, מהרגע שהירקות או הכלי או החומרי גלם נכנסים, עד לכדי זה שזה יושב בתוך הבטן של, האדם שסועד.
אז קפצת ממש בפאסט פורד קדימה כבר להגשמה של זה, אנחנו נגיע לזה כי את מדברת על, מעניין, האתגר הגדול שאת מדברת עליו הוא דווקא בניהול אנשים.
כן.
אבל באמת לפני כן אני רוצה לחזור לרגע של החלום, שזה עוד לא היה מוגשם, שזה עוד היה רעיון בחזקת מחשבה.
אז זה פנטזיה שהייתה לי עוד, אני חושבת, בזמן הצבא. זאת אומרת, דמיינתי בית ערבי גבוה, בעל 3 קומות. זה משהו שממש היה יושב לי בראש, וכל הזמן הייתי מדמיינת את זה. בחלק התחתון איזשהו סוג של מסעדה, עם בית קפה ודשא גדול לארח. קומה שנייה, קומה שקשורה בעולם של העשייה, של הקראפט, כל עולם הגרפיקאיות, הצורפות, זה יכול להיות אפילו סנדלר, וכל הדברים האלה שקשורים בקומה
של
השנייה.
של מלאכת יד.
של מלאכת היד. Mm-hmm. והקומה השלישית, דמיינתי אותה בתור איזשהו שני מרחבים, אחד שהוא סטודיו לתנועה ומחול, והחלק השני הוא הרצאות. בעצם לקחתי, עכשיו חוץ מזה, הדמיון כלל את המשפחה שלי, בגלל שיש לי משפחה מאוד, אני קוראת להם מוכשרת, כל אחד בתחומו מאוד יצירתי ו... זה הסתדר לי שכולם יעבדו שם.
את מדברת על האחים שלך?
על האחים שלי ואפילו גם אמא שלי. זה באמת, ראיתי אותם כחלק מהדבר הזה. והיום, איכשהו, אני, שוב, זה קצת קשה לי לתאר את זה, אבל זה הגיע לשם בלי שממש כיוונתי לזה עד הסוף. זאת אומרת, לא חשבתי בצבא שאני אהיה בקיבוץ עינת, ושנייה לפני שהלוחשת נפתחה, בכלל הייתה אמורה להיות בתחנת הדלק, היא בכלל לא הייתה אמורה להיות שם. אני חושבת שעזרו לי מאוד וכיוונו אותי מהעולמות הקצת יותר פתוחים ורחוקים, להגיע בסופו של דבר למרחב שבו אני יושבת, כדי שההגשמה הזאת תתבצע בדיוק כמו שדמיינתי.
זאת חוויה של מן טו בי, שככה זה צריך להיות?
כן, אני זהירה להגיד את זה, אבל כן, זה מרגיש לגמרי מן טו בי. אני מרגישה בחיים האלה מאוד מלווה, והעטופה חוץ מהמשפחה והחברים, אני מרגישה מאוד מכוונת, כנראה בעשייה שלי, לדברים שכנראה אמורים להיות, as I dreamt them.
את יודעת, זה מדהים, אני מכירה את החלום הזה עוד לפני שהוא הופך להיות באמת מציאות. לא ידעתי שהוא הולך איתך מאז הצבא.
כן, מאז הצבא זה ממש משהו שאני זוכרת את הדמיון הזה חזק מאוד בראש, וזה מוזר כי כשחשבתי לפתוח בתחנת הדלק, המחשבה הזאת על החלום בצבא בכלל לא הייתה בתוך השיקול האם לעשות את זה שם או לא לעשות את זה שם. אז זה מאוד, את יודעת, כנראה זנחתי את זה באיזשהו אופן, והעולם אמר לי, את לא מדויקת, לא, זה לא מה ש... והפסדתי את המכרז על המקום הזה. זאת אומרת, הייתי ראש בראש עם רשת מסעדות מאוד גדולה, וההחלטה התקבלה שאני לא מגיעה לי המכרז הזה, כי אני קטנה ואף אחד לא מכיר אותי. וזו הסיבה היחידה למה לא נכנסתי למתחם הזה.
אז בדיעבד, את אומרת, בריברס אנג'ינירינג, הייתה סיבה לזה שלא זכית במכרז לאותו מקום אלטרנטיבי.
אני מרגישה את זה ממש.
והחלופה שנמצאה יותר מותאמת לחזון שסרטטת.
היא באופן מפתיע כמעט אחד לאחד. זאת אומרת, יכול להיות שזה כרגע לא 3 קומות, זה מתפרס על מרחב, שבו אני כבר איתרתי כל חלק בתוך המרחב, מה הוא יהיה כחלק מהמתחם הזה שנקרא הלוחשת לסירים. ובאמת במרחב הזה יש מקום למרחב טיפולי, יש מקום למאפייה קטנה, יש מקום, יש דשא מאוד גדול שצמוד למקום הזה, ויש עוד מרחב שכרגע מאוכלס כמקולת, שאמור מבחינתי להיות המרחב של הסטודיו וכל המרחב של ההרצאות. והקראפט, חכי, יש עוד קומה שנייה אולי.
יש לכם כבר ליין, לך ולאחותך, נכון? ליין משותף של
תחשתי. זהו, זה השיתוף פעולה שקודם כל הוא באמת גם מתהווה בתוך הרעיון הזה. אחד זה כמובן אחותי התאומה, נתחיל ממנה, כי כרגע באמת עובדת יום-יום איתי בלוחשת לסירים, היא מנהלת המסעדה, היא מנהלת הלקוחות, היא מנהלת את כל העולם הזה של השיווק והפרסום, רעיונות, חיבורים, שטאפים, you name it, באמת, she's all in, והיא מאוד מחוברת לרעיון ולדבר הזה שנקרא הלוחשת לסירים. בפנים גם נמצאת, היא לא אחותי מלידה, אבל היא ממש אחותי בלי צל של ספק שזאת דיאנה, והיא החברה הכי טובה שלי, עובדת שם ככה בתוך המטבח ועסוקה בתוך כל החומרי הגלם והזמנות. והליין של התכשיטים זה באמת, עבדתי עם אחותי הגדולה, שהיא צורפת.
דליה.
כן, דליה ישראלי, צורפת מכוננת ממש, שבכלל לא חשבה שהיא תעשה שום ליין כזה, זה מאוד לא בקו שלה, היא אמנית. ובאתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת לעשות ליין של תכשיטים, של מיניאטורים של הכלי מטבח ללוחשת. וזה בעקבות זה שקיבלתי מתנה של שרשרת מחמתי, של שלוש מחבטות. והדבר הזה אמרתי ישר, אני חייבת מפליז, והיא קפצה איתי יחד למשימה, דליה, והיום, תקשיבי, זה ליין של מופץ מדהים, ואנשים נורא אוהבים, זה הפך להיות גם סימבולי. יש שם מטרפה, אז זה קמה של מטרפה, אחת שטורף או אחת שטורפת את החיים האלה. הכלים של הסירים זה איך אתה מכיל אותי או מכילה או איך אני מכילה את החיים. מצקת שיוצקת תוכן לחיים, שאפילו לדעתי לך יש אחת כזאת. ובאמת, זה תפס איזשהו אלמנט סימבולי, כי אני לא יודעת לעשות משהו שהוא בלי משמעות ומסר. ואנשים באמת אוהבים לתת את זה מנורה מתנה גם לעצמם וגם לאחרים.
את יודעת, לא חשבתי שנגיע לזה, אבל כשהתחלנו לדבר על חלומות, אז אני זרקתי שרוב האנשים לא כל כך יודעים לחלום, לא כל כך לימדו אותנו, ואז תוך כדי שדיברת, ושמעתי את ההקשר המשפחתי, כי אתם חמישה אחים.
כן.
אז באמת, מה את חושבת יש בכם, אולי באימא שלך, בהורים שלך, ואיך מלמדים לחלום? איך למדתם את זה?
איך מלמדים לחלום? אני חושבת שאימא שלי היא בן אדם באמת שלא ראה לא בעיניים, זאת אומרת, מבחינתה הכל אפשרי. ראיתי אותה, בוא נתחיל בכלל מהבחירה שלה לעזוב את אבא שלי ולחיות עם חמישה ילדים לבדה. כי החלום שלה זה חלום של אהבה גדולה עם פשן ותשוקה, זה משהו שהיא מאוד רצתה לעצמה, והיא תקבל את זה גם יום אחד. והדבר השני זה לכתוב ספרים, ואם היא רוצה לצלם אז היא הולכת ללמוד צילום, ואם היא רוצה לצייר אז כל הבית הפך להיות סטודיו גדול של צילום, והיא רוצה לנסוע למצ'ו פיצ'ו אז היא נוסעת, והיא רוצה לנסוע להודו אז היא נוסעת, והיא רוצה לחלום על דובים ושהם מדברים ושכל העולם יהיה מחובק על ידי דובים, אז יש דובי ליבי. היא רוצה עכשיו להפיץ את זה בעולם, אז היא יושבת ביוטיוב ובגיל 81 ומקריאה את הסיפורים שלה ביוטיוב שהיא צילמה בעצמה והעלתה בעצמה, כי אין לה משהו שזה חסם, זה לא מבחינתה בעייתי, הכל אפשר.
זה ממש מודלינג שראיתם, שגדלתם לתוכה.
אמא שלי, המנטור שלי, מלידה. לא הייתי בהבנה גדולה, כמובן, אנחנו ילדים, אז אנחנו לא רואים את ההורים שלנו ככה, אבל היה לי איזשהו היפוך על הדבר הזה, וכשהבנתי שהיא המנטור שלי, אז זה הזמן להתבונן יותר מקרוב, כאילו, ולבחון אותה מאוד, ולראות מה היא עושה, ומה הדבר הבא, ועל מה היא מדברת, וכל האבנים שיש לה, וחוכמות החיים, כאילו באמת היא אנדלס. זה כל דקה שיש לי לשבת עם אמא שלי ולהקשיב לה, זה שיחקתי אותה.
מה, מדהים. אז החזון שלך לעסק, את התחלת לדבר על זה שהוא איזה מין בית, הוא בית חושי כזה, נשמע שיש בו כמעט כל דבר שכרוך בחושים. אני אגב, אני משקפת לך, תגידי את אם זאת הכוונה, הערכים שבעיניי מאוד באים לידי ביטוי כשנכנסים, זה א' אסתטיקה, זה ערך מאוד חזק בלוחשת.
למרות שאת יצא לך גם להכיר את הבית שלי, הוא מאוד שונה.
נכון.
זאת אומרת, באופן מפתיע, הבית שבו אני חי עם יואב, בעלי ועם הילדים, זה לא הסגנון שיש בלוחשת. הלוחשת נראה כמו הבית של אמא שלי. מלא בפרטים קטנים, עם המון המון נואנסים, מלא, זה מכל דבר. שם, אני קראתי לזה סמיכת טלאים, כי אגב זה גם פרויקט של אמא שלי. יש תפונה מאוד ישנה של אמא שלי, שיושבת עם חצאית כולה עשויה מטלאים, וזה הסמלת חצאית ריקוד שלה, של ריקודי העם. ואני זוכרת את התמונה הזאת מאוד טוב, והיא בעצם מהווה בשבילי את המקור העיצובי של המקום הזה. מהשטיח, שזה שטיח שבנוי מחלקים של שטיחים פרסים, מכל מיני שישבתי שעות וחיברתי קטע לקטע, מקיר שכולו טיילים הפוכים, שנראה כמו סמיכת טלאים של דווקא החלק ההפוך, לא החלק שכולם הקונבנציונלי שמכירים, לקחתי טיילים ישנים, הפכתי אותם, ומי שעבדה מאוד מאוד קשה בזה, זה המעצבת שהוציאה לפועל את כל הדבר הזה, יעל, והיא עמדה שעות עם הפועל, ובעצם עשתה שם עבודת נמלים של סמיכת טלאים של טיילים, ומהחיבור בין הסלון, שהוא סלון מאוד חם ואוהב, למטבח, שהוא מטבח מאוד מאוד מקצועי, יש שם את כל הדברים ש... מטבח מקצועי צריך, ותפר בתקרה שמחבר, ממש רואים את השבירה של הקיר, לא חיסיתי את זה. למרות שבבית לא היית רואה אצלי שבר ושום דבר, אני מאוד רגישה לזה, ושם ממש הסכמתי שבתקרה יהיה שבר, ממש רואים תפר של בין ישן לחדש. אז כן, זה אסתטיקה, אבל שהיא באה ממשמעויות, לאו דווקא מנקי, כאילו אסתטי פיין. זה בגלל שרציתי להעביר מסר, והמסר לא יכל היה לעבור בעיצוב נקי, סטרילי,
של מסעדה,
מינימליסטי, שעולה כן. עכשיו שלבי יוקר, אלא זה היה חייב להיות של קיימות ודברים ישנים, ואספתי, שזה גם היה חלק, אני אספתי במשך שנים. המון המון דברים, מרמת הפטיפון באמת, וקערות מסוימות,
גלויות ואבנים,
והכל ממש, ואפילו...
סינרים ומדבקות.
והשולחן המרכזי זה שולחן של אמא שלי, זה שולחן ישן עם רגליים כאלה של אריה, והכל שם נראה אוספים, אוספים, ממש של דברים, שזה מאוד לא אני ברמת... העיצוב הביתי, זה, האישי שלי.
זה ממש מספרת איך זה סוף מעשה במחשבה תחילה. כל העסק הזה הוא קם עם כל כך הרבה מחשבה.
כן.
ותכף נגיע לזה. אז חוץ מאסתטיקה, אני מאוד מזהה שהנושא של איכות מאוד בא לשם לידי ביטוי בחומרי הגלם שאת בוחרת, באמת בצוות שאת מטפחת ומכניסה פנימה.
מצד שני הוא פשוט, את יודעת, אנה. זה לא חומרי גלם עכשיו. אין לי, את יודעת, סקלופס, ואני לא מביאה... דברים שהם מאוד מיוחדים, או שאין אותם, או פטריות כאלה, אין לי את הדבר הזה. אחד, כי זה לא מסתדר תקציבית, זה צריך לדעת את זה, שזה אוכל של בית, פשוט. פשוט ולא פשוט, אבל על החלק הלא פשוט נדבר אחר כך, אבל הוא פשוט. בסוף, בסוף, בסוף זה סלט, וזה אורז, וזה תפוחי אדמה, ועוף, ותבשיל בקר. לא שבילים על הצלחת. אז חומרי הגלם הם יחסית בסיסיים, קרישה ובצל ותפוח אדמה, אבל באמת מעולים. זאת אומרת, זה אני כן מקפידה, שזה יהיה מהחקלאים הישראלים, ושאם זה לא טוב, אז זה חוזר חזרה לחקלאי, והוא לא לוקחת את זה אם זה לא נראה לי... חשוב לי שעם הבשר שאני קונה, שאני יודעת ממי, הספקים עצמם כבני אנוש הם חשובים לי. הקשר שלי עם הספקים שלי זה כמו משפחה, אנחנו ממש אוהבים אחד את השני. זה חברים שלי כבר, וזה כבר הפך להיות חלק מהבית, הם תמיד שנכנסים זה קפה, ושאתם אוכלים את העוגה של הילה, וזה כבר נהיה ממש חברות, שמן הסתם זה מתחבר גם לצוות שעובד איתי.
כן, יש המון הוליסטיות בתפיסת העולם שאת מביאה, כי כשמדברים אגב היום על עסקים חדשים, או על העידן החדש, באמת מדברים על עסקים שהם כמו קהילה. התשומת לב היא לספקים, ללקוחות, לעובדים, כן. לא רק ללקוחות.
כן, לא, ממש לא. אגב, אני
חושבת זה מאוד מורגש.
ההתחלה שלי בכלל הייתה רק עכשיו, אחרי 3 שנים שהמקום פתוח, אני מתחילה לצאת החוצה ולעשות דברים. העבודה המרכזית שלי קודם כל הייתה 3 שנים, זה לעבוד עם הצוות ולהבין מה זה לעבוד עם צוות, שכשאני איננה עכשיו ויושבת איתך ובאמת מספרת, שאני יודעת שהמחויבות שלהם והרצון שלהם לעשות את האני מאמין שלי, היא עכשיו כרגע הרבה יותר גבוהה, אפילו במאשר שאני נוכחת. זאת אומרת, הם כל כך מחויבים לרעיון, אז בי אליי, בסדר? דווקא לרעיון, שהם מבינים את המשמעות של הרעיון, של מה קורה כשהם מבשלות את התבשיל הזה, ושזה נכנס לבטן של, של, של הסועד, של האדם הזה שמגיע ובחר לאכול אותנו, מה זה אומר?
מה זה אומר?
המשפט שכל יום נאמר, זה קודם כל הרוב באמת אנחנו נשים, קודם כל צריך לזכור את זה, זה נורא חשוב. רוב הבשלניות הן נשים, יש באמת אולי גבר אחד בסוף שבוע שככה עוזר לנו יותר למנף את זה, אבל בגדול רובם נשים. וכל מה שאני אומרת להם זה שזה התבשיל האחרון שאת מבשלת ומחר את מתה. ואת צריכה לשים בתוכו את עצמך, וכל יום מחדש את צריכה לעשות את זה, כי מחר את מתה. וגם אם את מבשלת כעס, או גם אם את מבשלת אהבה, או גם אם את מבשלת עצב, אני ממש בסדר עם זה. I'm fine with that לגמרי. כאילו זה, מי שאוכל את זה, או שהוא צריך את העצב, או שהוא צריך לאכול אותו, או שצריך לגרות את זה, משהו שמושך אותו לאכול את זה. וזה יכול להיות שעצב הוא, יש לו ריח, ויש לו טעם מסוים, ויש לו מראה מסוים. לעצב כנראה יש מראה. אנחנו לא יודעים לפענח את זה, זה לא משהו שהוא, את יודעת, מישהו חקר את זה, אז אני אחכה
לאוניברסיטה. את יודעת, את אומרת את זה כזה, את אומרת את זה כמו משהו שכאילו הוא goes without saying, אבל רגע בואי נתקב על זה. אני לא חושב מכירה מישהו שמדבר בשלן, שמדבר במושגים של רגשות כ-ingredients. והנה את אומרת כאן, אני, אפילו אנחנו לא מדברות על מה מכינים, את מדברת על איך מכינים, או מאיזה מקום יוצאים להכין את זה.
אני בחרתי נשים, בני אנוש, שאני יודעת, ובזיהוי שלי ובדרך שבה אני לומדת אנשים, כי זה המומחיות הכי גדולה שלי, זה לראות אנשים, ואני רואה אנשים. אני רואה אנשים לפעמים, לפני שהם רואים את עצמם, שזה דווקא חיסרון, כן, אבל אני רואה אנשים, אני רואה את הכאב שלהם, אני רואה את ההתנהלות גוף שלהם, אני רואה מה קורה מסביבם, מאחוריהם, וכשבחרתי, ואני בחרתי, כל בן אדם שנכנס ללוחשת, זאת בחירה שלי, לא הסועדים כמובן, הצוות, וזה אנשים שמחוברים לעולם הזה שנקרא רגש. יש בהם משהו מאוד חזק, שדרך האוכל שלהם זה עובר. אני תואמת את זה ואני מרגישה את ה-state of mind שלהם היום. חריף, חריף. מר, יש מרירות מסוימת. והיא טובה, זה חשוב לאכול לפעמים אוכל מר, אתה צריך את זה היום. יש אנשים שמתיישבים, אוכלים, ופתאום את רואה דמעות זולגות מהעיניים. עכשיו, לא קרה כלום, כן? הם לא דיברו בטלפון, שום דבר. פתאום דמעות, והם אפילו לא יודעים להסביר מה קרה. אין להם מושג מה קרה. או בן אדם שמתקשר אליי היום למחרת, אומר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה עשית, אני לא יודע מה קרה, אני מרגיש כל היום פרפרים בבטן, אני מאוהב, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, זה לא מאוהב בי או באחת הבשלניות. תחושת מאוהבות גדולה מאוד. זה המקום. זה לא מתאים לכולם כל הזמן. ולכן זה מקום אינטימי, וזה קטן, והוא רחוק. היום אני מבינה את זה יותר מפעם. זאת אומרת, דיברתי על זה גם בהתחלה. היום אני ממש מרגישה נוח להגיד את זה גם בכל רם. כאילו, זה היה נראה לי קצת מפחיד אנשים לשמוע את זה. היום אני מאוד...
שמה? מה את מרשה לעצמך להגיד בכל רם?
אני חושבת שאנשים לא כל כך אוהבים להיפתח בצורה הזאת. אנשים לא אוהבים שיפתחו אותם, או ינגעו להם, או יעשו להם. אם הם עושים את זה, מעדיפים את זה באמת אחד, כמו שאת עושה, אחד על אחד, באינטימיות, בלי שרואים להם, ועם איזו הסכמה ואמון מאוד גדולה עם בן אדם שהם עושים את זה. לא לשבת במסעדה ולהתחיל לפקוט, כן? זה לא משהו שאנשים... יש כאלה שכן, והאלה שכן, באים אליי.
אז בעצם האוכל הוא רק תירוץ?
עלית עליי. כן, האוכל הוא רק תירוץ. אני חושבת שהאוכל הוא דרך מאוד טובה להגיע לאנשים. אני אוהבת אנשים, אני מאוד מאוד אוהבת, הם מסקרנים אותי, זה מעניין אותי. מעניין אותי האם מה שאני רואה זה באמת מה שאני, הוא באמת קורה. אז אני מתחילה לשאול ולתחקר. לפעמים שאלות מאוד נוקבות, כאילו, בלי שעוד אמרנו שלום, אני כבר מפשיטה. את יודעת, זה לא תמיד, לא לכולם זה טוב וקל, אבל זה הילד.
מפשיטה ואת גם מחבקת.
כן. נכון, לא את כולם, אבל פעם הייתי מחבקת את כולם, היום למדתי שאפשר לחבק גם לא פיזי. היום אגב, את יודעת,
בקורונה טיים.
כן, אומרים קורונה, נהיה לי נשיפה כזאת. כן, בזמן, בתקופה הזאת, דווקא אני, בא לי היה שיקראו לה משהו אחר, כי אני חושבת שהיא כבר מזמן יצאה מהידיים של הקורונה, זה כבר, זה תקופה שצריך לקרוא לה... שם אחר, כמו שקוראים לסופות הוריקן, אז צריך שם אחר בשביל התקופה הזאת. ובאמת תקופה שאי אפשר לחבק, ואנשים נורא רוצים וצריכים, בעיקר מההורים שלהם והחברים שלהם, ומצאתי שאני יודעת לחבק, גם לא פיזי, ואני מחבקת מבפנים ומבחוץ, אני יודעת לחבק בעיניים כבר, גם דרך המסכה כבר את זה התאמנתי. תראי, השריר הכי משמעותי שהתפתח בתקופה הזאת, וזה אפשר לעשות סשן שלם של פודקאסט, זה שריר של היצירתיות והגמישות. זאת אומרת, נכון. מי שמאמן את השריר הזה ויודע לעשות את זה...
מוכן לעולם.
כן, אבל אני מרגישה שעשיתי עוד... טוב לפני, כי כל הפלטפורמה שעליה הוקמה הלוחשת בעצם, מאפשרת לי לעשות מה שאני רוצה. זה המגרש משחקים שלי, זה החוקים שאני עצרתי, אין לי שותפים, אז אני לא צריכה להתייעץ עם אף אחד. בא לי מחר לסגור, אז אני סוגרת, בא לי מחר לעשות תפריט שכולו על האש, אז אני עושה על האש, בא לי מחר הופעה, הרצאה, לקבל רק 10 אנשים לארוח. אני עושה מה שאני רוצה.
מדהים. את אומרת המון דברים, אני אנסה להגיד את זה, שממש מתקשרים למגמות וטרנדים שמדברים עליהם בחקר עתידים, בהתייחסות לעולם העבודה העתידי, בהתייחסות לערכים שיצופו בעתיד. בין השאר, כל מה שקשור לכלל האוטובוס שמדבר עליו, ג'ים קולינס אגב, הוא אומר, אל תשאל את עצמך לאן אתה נוסע, תשאל את עצמך קודם כל את מי אני רוצה איתי באוטובוס, שזה הכי חשוב, וזה נשמע שזה כאילו בילדין בך. קודם כל את בוחרת את האנשים שאיתך, אחר כך מחליטים לאן נוסעים, מה עושים, מה מבשלים ביחד. אני נפגשת בהמון אנשים שבעצם מבקשים לערוך שינוי, להגשים את עצמם. יש את האמירה המפורסמת של מייקל אנג'לו, שאמר שבעצם הפסלים שלו כבר נמצאים בתוך השיש, הוא רק צריך לסטט את החומר מתוכם, ובחוויה שלי זה אותו דבר לגבי הוואי שלנו, הלמה שלנו, התפקיד שלנו, הייעוד שלנו, וברגע, אבל גם כשאנחנו כבר מצליחים להגיע, לסטט את החומר ולהגיע לפסל הזה, לזיקוק המאוד מסוים של הרצון שלנו, בדרך כלל מתעוררים פחדים, ומתעוררים בכל מיני... צורות וקולות ורעשים, הם יכולים להישמע כמו את לא מספיק טובה, או מי את שתעשי את זה.
זה קלוז'ר לשאלה הראשונה שלך.
אני ממש אשמח שאת כן תתני את זה, כי זה חשוב לי גם שהמאזינים, אנחנו גם בסוף נאגד את זה, את הלמה אנחנו עושות את זה בכלל.
נכון.
אבל זה גם יכול לבוא אגב עם קולות מאוד אובייקטיביים, שאומרים 90% מהעסקים שנפתחים נסגרים, או הסטטיסטיקות ברעתך, או זו תקופה, זו לא תקופה לפתוח עסק, או אני לא מבינה כלום בעסקים, אז עם איזה פחדים את התמודדת?
מה שנקרא, אני עושה וי על כל מה שאמרת, וי, זה, הכל נכון.
כל התשובות?
כל התשובות נכונות. את יודעת, יחד עם מה שמחזק אותי, זה שבתוך כל ההתפתחות העסקית, אני זה אצלי מפותח בשני ערוצים, אני מפתחת את עצמי, ותוך כדי זה מתפתחת עם העסק. זאת אומרת, לא זנחתי לרגע בתוך ההתפתחות העסקית, גם את ההתפתחות האישית שלי. ואחרי השנה הראשונה, שבאמת הייתה מאוד קשה, הייתה מאוד מפחידה, ולא פעם מצאתי את עצמי על הרצפה בהתקפי חרדה ופחד, להגיד שזה היה כל זה וכל הדבר, לא. זה היה קשוח, וקרו גם מקרים של דברים לא טובים שמשתבשים ולקוחות לא מרוצים. קרה, היה. וגם מצד שני, באמת לא חוויתי אף פעם את השלב הזה שבו אני מכינה אוכל בצורות האלה ובמסות האלה ומגישה אותם. זה לא, לא עשיתי את זה, אז זה היה מפחיד. באותה סוף שנה הזאת אמרתי, אוקיי, תנשמי. ותחזרי לרגעים, לתחושות שהיית בדיוק לפני שפתחת, לפשן הזה, שכאילו להתרגשות, לפרפרים שנייה לפני, כי הם הביאו אותך בעצם להוליד את זה, לנקודה הזאת. ואם את לא תחזרי לשם, עכשיו אני יודעת מה עשיתי לפני, אני רקדתי ריקוד בלט קלאסי, ואני יודעת שהייתי עסוקה מאוד בהופעות והרצאות, ובאמת הלכתי וטיילתי וראיתי המון המון דברים וטעמתי המון דברים, כאילו הייתי המון בהשראה וכל דבר הדליק אותי ואהבתי מזה, ובאמת עשיתי הפסקה קצת בשנה, בסוף השנה הזאת, וחזרתי להכל, חזרתי לרקוד בלט, פיניתי את הזמן לכל הדברים, אמרתי אני אקח עוד איש צוות, אני ארוויח טיפה פחות, אבל אני רוצה לחזור להכל. והיום באמת זה מה שמוריד את הפחד אצלי, כי היצירתיות שלא קשורה לתוך העסק, שזה הפסנתר והקרמיקה ויוגה ובאמת כל מה שקשור בדברים שאני שומעת או רואה וסדנאות נשימה, ובאמת הכל מאפשר לי להתגבר על הפחדים ולהגיד אני כולה כלי כדי להעביר משהו ממש גדול ומשמעותי, ו-I'm letting go את כל הדברים שעוצרים מבעדי כדי לעשות את זה, כי אז אני חוטאת למה באתי לפה. אני חושבת שהיום אני מאוד שומרת על החיים שלי, על אפילו מעצם הבחירה שלי שהלוחשת תימצא בתוך קיבוץ עינת, באה מתוך זה שאני קודם כל אימא לשלושה ילדים, ואני אוהבת להיות אימא מאוד, אני אוהבת לראות את הילדים שלי, אני נהנית להיות איתם, והמחשבה שהם יאכלו ארוחת צהריים לא שלי, שיהיה להם, כאילו לא תהיה להם את האופציה הזאת, לאכול ארוחת צהריים שאני בישלתי עליה, כל מה שהם יהיו איזה ילדי מיקרו ועולב של איזה פיצה כל הזמן, זה מאוד ביאס אותי, ולכן החלטתי באמת להיות מאוד מאוד עקבית ולעשות את העסק שלי בתוך קיבוץ עינת, שזה קשוח. זה קשוח כי זה חור, וזה אנשים צריכים לנסוע במיוחד ולהיכנס, וצריך לפרסם את זה, וזה כאילו לא, זה נורא עומד לא בקנה עם זה שאני רוצה שזה יהיה קטן ואינטימי, אז אם את תפרסם, כל הזמן יש איזה מין שאלות שכל הזמן אני דנה איתם עם עצמי ולא בטוחה שאני בדבר הנכון, וכל הזמן אני תפרסמי, ואני אומרת, רגע, שנייה, אני לא יודעת.
את ממש משקפת את הטריקיות שלי, בכלל, אני חושבת, ההליכה בין הטיפות של החיים האלה. מה זה המצליח החיצוני כתכתיב חיצוני? מה זה מצליח? מה זה עסק מצליח? וכמה אני נשאבת בתוך זה? ומי אני? ומה עם תפקידי חיי? כי אני לא רק בעלת עסק, אני גם אימא, ואני גם בת זוג, ואני גם רוקדת בלט. ואני כל מיני, יש לי כל מיני זויות וכולי, וזה נשמע שבאמת כאילו למצוא את האיזון המדויק הזה של הבחירה הנכונה, שיש לה גם מחירים.
אוי, כבדים מאוד, מאוד כבדים.
זה הסיפור. מה שאני רואה זה כאילו זאת הדרך שלך, כל הזמן לשאול את עצמך מה הבחירה שלך.
נכון.
מה נכון לך.
וזה מהרגע שאתה קם בבוקר. כאילו, אם אני אקום בבוקר ואני מותשת, אז אני צריכה לדעת אם אני בכל מחיר שמה בלנסטון וסינר וניגשת, או שאני אומרת, אני חייבת לנוח, אני חייבת יום להישאר במיטה ולא לעשות כלום. וזה קשוח, זה קשוח קום כל שוב, מהרבה סיבות. זה שהאחריות שאתה בן אדם אחראי, ושאתה לא רוצה להיקשל, ושאתה מאוד רוצה, אני מאוד רוצה להצליח, אני מאוד לא רוצה שזה לא ילך טוב. זה עסק שבאמת, מעבר להשקעה הכספית, שהיא גדולה, להשקיע בעסק שלא קיים, ומאפס, במיוחד בקולינריה, זה קשוח.
אז תגידי, אמרת, דיברנו על זה שיהיו לך פחדים. את לא היית נטולת, עם כל ה... ואני משקפת את זה בכוונה כדי שזה לא ישמע נורא רומנטי.
לא.
חלומות, וואי, תשוקה. החיים הם, הם, הם פחות חד-ממדיים. יש להם עוד מימד. זה בא לצד פחדים ומחשבות מרפות ידיים, או הלקאות עצמיות.
יש, וואי,
משקפת. או העלבות עצמיות.
מלא, מלא.
אז אני רוצה את, בתקופה הזאת, שאולי גם נמשכת, או... מי תומך בך או מעודד אותך לצאת באומץ וכל פעם להמשיך?
אז באמת אני יכולה להגיד זה שהאיש שבחרתי לעמוד לצידי זה אחד באמת המפרגדים הגדולים שפגשתי. למרות שבאמת זה חייב לאמר, מצטערת יואב, אתה תצטרך... תהיה בפודקאסט, הוא לא בעד קולינריה, קולינריה זה לא היה משהו שהוא היה חושב אי פעם להשקיע מבחינה עסקית, הוא היה מכיר את עולם הקולינריה מאוד מקרוב, היה מנהל משמרת, היה מאוד מבין ובתוך העסקים של הקולינריה, ובאמת זה הדבר האחרון שהוא היה מאוד שמח לתת את כל החסכונות שלו לדבר הזה, וחסכנו איזה שקל לשקל כדי שהדבר הזה יקרה, אין לנו משקיע ואין לנו שום דבר, אנחנו משקיעים בעצמנו, והוא באמת האמין בי מאוד 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 חזק והסכים שהדבר הזה יקרה, וגם שינינו קצת את האורח חיים הזוגי ברמת מי קם בבוקר, ובאמת וההבנה הזאת שהוא צריך להיות לפעמים אחרי צהריים כי אני לא יכולה להיות, היום זה כבר התאזן, אבל בהתחלה זה היה ממש, הייתי המון שעות בתוך המטבח, אז בעיקר זה, משפחה, מעבר זה שהילדים, כאילו כמובן הם גם עובדים בעסק, הבת שלי הגדולה, היא מגיעה כל יום שישי, היא המנהלת הכי טובה שאי פעם ראיתי בחיי, באמת, והיא בת 14, היא מוכרת מדהים והיא עובדת, אין דברים כאלה. והיום עכשיו, הנה, בבקשה, תקופת הקורונה, אז הייתי צריכה לשחרר עובדים, והיא באה להיות יום-יום. אני מתגמלת אותה, והיא לגמרי, אבל היא עובדת. היא קמה בבוקר, למרות שהיא באמת לא חייבת, והיא קמה, וזו תמיכה מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שאני מרגישה אהובה בתוך כל הדבר הזה, מחברים שלי ומהמשפחה הקרובה שלי, ואני באמת מרגישה ש... את יודעת, שאני עושה טוב, אני מרגישה שאנשים נורא גאים בזה.
כן, גם העסק שהוא קם, הוא קיבל המון תעודה ופרגון. זאת אומרת, הוא עבר, זה עבר כמו אש בזה קוצים, וקיבלת חזרה הרבה הכרה.
כן, כן. עוד לא... את יודעת, עד כמה שאני מסכימה. את יודעת, זה נורא מצחיק. את אומרת את זה, ומצד שני... בואי נדבר פרקטי טוב. זה לא נכנס בדלת. ההכרה הזאת לא נכנסה בדלת עוד. ההכרה, אני מדברת אותה רק ברמת בני אנוש, כן? כמות הלקוחות שנכנסים היום, לא מספיק. זה לא מספיק של להרים את הראש עוד. ואני אגיד שוב, זה עסק שהוא מצליח, שהוא מוצלח, הוא לא מצליח.
זה הבדל... שמצליח זה האינדיקציה לזה במדד כספי.
כן, כסף. כסף זה מילה שעד לפני... כמה חודשים מבחינתי כאילו הייתה מילה גסה. זה רואים כמה אני לא איש עסקים, אבל באמת המילה הזאת היא כסף, היא משהו שהייתי צריכה לעבוד עליה הרבה.
אז תכף ניגע באתגר הזה, אבל לפני כן, מה היה הרגע שנגיד בתוך, כי באמת דיברנו על זה, אני חושבת לא מעט לפני כן, יש את החלום ויש את שברו, שהוא נפגש עם המציאות, נכון? כן. הוא לא דומה לפנטזיה לא. של בתקופת הצבא,
לא.
או כשהגית את הייצור ואספת מדבקה וסינר בכל מיני מקומות בעולם,
נכון.
בסופו של דבר המציאות היא הרבה יותר הרש וקשוחה.
היא מאוד קשוחה, בעיקר שצריך לזכור. זה, אני כל הזמן אומרת את זה, אבל זה באמת, זו המציאות של היום. אני מנסה לשנות אותה, אבל עסק קולינרי שייך היום לגברים, לא לנשים. יש על כף יד אחת שלי, אני יכולה להגיד לך כמה בעלי מסעדות יש, בעלי נשים, מסעדות יש נשים, כמה הן גם מבשלות ואחראיות על כל הדברים שקשורים בעסק. זה לא לטובתי, כן? וזה פחד מאוד מאוד גדול, למה אני? כאילו הוא, מי אני שאני, שמעולם לא באתי מזה, זה לא, את יודעת, יש שמות בעולם הקולינרי שכולם מכירים.
אבל את מרגישה שיש משהו בנשיות שלך שמונע ממך לנהל עסק קולינרי?
בהתפתחות האישית, מה שקרה זה שהחיבור אמיץ לחלק הגברי שלי ולחלק הנשי שלי. היום אני עובדת בסיכרון עם שניהם. אני יודעת להפעיל את הנשיות כשאני צריכה, ואני יודעת להפעיל את הגבריות
כשבא. מה זה אומר, נגיד מבחינתך ברמה עסקית, להתחבר לזכריות שלך?
לזכריות זה אומר שאני יודעת להתנהל עם כסף ולבקש ולקחת אותו.
זאת כסף או...
בשבילי היום היה קשור לצד הגברי, כי אמא שלי מן הסתם לא התנתה לי, במנטוריות שלה, המילה הזאת לא הופיעה. אמא שלי לא בן אדם שידע להתנהל עם כסף. וזה באמת כאילו מאוד ניכר, שלא ידעתי את הערך הזה, לא הכרתי את המשמעות שלו, ולהפך, אני אגיד לך, אני אקצין. מבחינתי זה כאילו לכלך את הערך של הרגשות ושל כל, שכאילו זה לא יכול לעבוד
איך ביחד. איך את תופסת היום, אגב, אם את אומרת שזה יתעדכן בינתיים? איך את תופסת היום, כסף היום?
היום צריך בשביל לחוות חוויה מלאה. את יודעת, היום אנחנו קוראים לזה כסף, איזה שטרו, עזבי, זה לא משנה, התשלום, בסדר? אני קראת לזה תשלום. אתה צריך לשלם, זה יכול להיות במחיר של כל מיני דברים. צריך לשלם עבור משהו שאתה עושה.
כן, זה איזון אנרגטי, לא?
כן, זה חייב, כי אחרת כאילו יש שם משהו שהוא לא עובד טוב.
זאת אומרת, אני מזקקת ערך ומעבירה את זה, ואתה התמורה שאתה נותן לי...
כן, כרגע היום זה בכסף, אבל פי שבאמת היום אני יכולה להגיד לך שקיבלתי תמורות גדולות שהן לא קשורות לכסף. אנשים שנכנסו לחיים שלי בעקבות חיבורים ושיתופי פעולה שהם היו win-win, הם קיבלו ממני, אני קיבלתי מהם, והיה פה וואו, וזה לא היה בהכרח קשור לכסף.
אז באמת, בתוך התקופה הזאת של 3 שנים, שזה התחלה, בייבי.
מה זה בייבי? אבל קורונה נותנת לה... טוב, זה בחיי כלב, זה נותנים לזה...
מעלה, מגדיל, מכפיל.
כן.
בעצם כדי להיות בעל עסק, אתה צריך לדעת המון דברים בהמון תחומים. אתה צריך לדעת...
מה הזמן?
למתג, לשווק, לוגיסטיקה, תפעול, תמחור, ניהול פיננסי, ניהול עובדים, שימור לקוחות, ואף אחד מאיתנו לא טוב בהכל. ובעצם את כבר מספרת לי שהדרך שלך לפצות היא באמצעות אנשים אחרים שמביאים את הרגליים חזקות אחרות.
אז אני אגיד שני דברים. אחד, זה בעיניי כל אחד הוא משאב. לאנשים יש יכולות שהם לא לוקחים אותם בחשבון כיכולת ומשאב שהם יכולים להשתמש בו. אני תמיד מתארת את זה, לכל אחד יש כמו תיק משולש גב כזה, שצריך מדי פעם לפתוח אותו. אספת מלא דברים, וזה חלק ממי שהיכולות שלך, שאתה מרמת המפגשים והחוויות שחווית או ראית, או מה עבדת או איפה עבדת. והיום בשבילי גם זה שאני מנקה מאוד טוב, אני המנקה, חלק מהמנקים של העסק, אני מאוד אוהבת לנקות, אז אני משאב. זה פנטסטי, למה אני צריכה לקחת חברת ניקיון? I like it. אז תעשי זה. אז זה קודם כל, כאילו יש לי המון עם זה הגרפיקה והיכולת שלי ההוליסטית, אני היום עובדת.
זאת אומרת, את מחפשת לעשות בעסק את הדברים שאת אוהבת לעשות, ואת מחפשת שאחרים יעשו את הדברים שהם אוהבים לעשות.
כן, אילה מעולה, אילה היא קמבץ מספר אחת, באמת, כאילו היא אלופה בניהול פרויקטים, זה מה שהיא עשתה גם בפרטנר, זה מה שהיא עשתה בעוד הרבה דברים אחרים, זה מה שהיא עשתה בכדורשת, כשעכשיו היא מנפה את כל העולם הזה גם לחול, היא מארגנת ומסדרת ומפיקה בחסד עליון, באמת, overqualified להיות בתוך הלוחשת בצורה אבסולוטית. ולכן, כאילו, תחשבי שיש לי משהו כזה בידיים, רק להעצים ולהגדיל, וקחי חופש ותעשי גם כמו שאת חושבת וכמו שנראה לך. והיכולת שלנו לקחת כל חומר גלם אנושי, ותחשבי על תדמייני שכל אחד הוא תבשיל. אוקיי? ויש לו יכולות מסוימות. אז, ובסוף יוצא תפשיל אחד מאוד גדול של הדבר הזה, שהוא מאפשר לי לנהל את זה במוצלחות, עוד לא... עוד לא כלכלית.
אני מבטיחה שאנחנו תכף ניגע בזה, כי זה נורא מעניין שאת גם, וגם את מאוד כנה, שאת משקפת את זה. אבל לפני כן את מדברת על עבודה עם חברים ומשפחה. וכיוון שכמו שאמרת, יש רגעים לא פשוטים כשמקימים עסק, ויש רגעים שאתה שוכב על הרצפה עם מתקף חרדה, או בכי, או כעס, אז... זה לא משפיע על האינטראקציות שלך עם האנשים שאת עובדת איתם, שהם גם במקרה חברים ומשפחה? איך מתגברים על זה? איך משמרים את הקשרים?
אני פשוט, כשאת מדברת, אז יש לי כזה, עולים לי פלאשים של רגעים קשים. היה רגע אחד שבו כל כך התעצבנו אילה ואני, עכשיו זה מצחיק, זה כאילו זרוק אותנו לילדות, מרוב שהצבנתי אותה, היא זרקה כף כאילו לכיור, איפה שאני עמדתי, והמים זרמו חמימים, ופשוט עפתי עליה את כל המים. בסדר, נו, כאילו, אוקיי, אני אגיד משהו שזה נאה דורש, נאה מקיים. למה אני אומרת את זה? כי אני מאפשרת, כי אני כזאת, פתיחות מאוד גדולה בעולם הזה של נקרא רגשות. אני מראה. רואים לי כל הזמן מה אני חושבת, מה אני מרגישה. מאוד חשופה, אני מאוד, איך פעם עשיתי, כתבתי איזשהו פוסט כזה על, שהלב שלי על, 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 על שולחן. הלב שלי מונח על השולחן, אני ערומה. אני הולכת במרחב שלי בחדר שבניתי לעצמי, ערומה. מאוד קל לדעת אם אני זה. ולכן יש משהו... אני לא יודעת, כאילו, לא יצא לי בחוויה האותנטית להיות עם אנשים ערומים בחדר, כן? אבל אני מנחשת שאם אנשים ערומים בחדר, אז כבר העירום הוא לא בעייתי.
הוא לא אישו, כן.
אז להביע רגשות כבר בלוחשת, כבר נהיה משהו לגיטימי. עם צעקות, בסדר, וואלה. אם אנחנו יודעים שהשיח הזה לא הופך להיות משהו פוגעני, או מעליב, או אחרי זה לא יודעים להתנצל, או לא יודעים להתחבק אחרי זה, זה הבעיה. אבל לנהל כעס, או עצבים, את יודעת מה? איזה כיף שיש מקום בעולם הזה, שאתה יכול להרגיש מאוד נוח, לכעוס. ממש, כמו שהיית מדהים. באמת רוצה לכעוס. כאילו, ושאחרי שזה מסתיים, עוד יחבקו אותך. וואי, זה סטארט-אפ.
מטורף, אני מקשיבה לך ואני רוצה לאתגר אותך, אבל אין לי איך, זה נשמע כל כך נכון, לא מודחק, לא מוכנע, מאפשר.
זה לא תמיד, כאילו, כן.
אבל זה לא הולך לבית לפעמים, זה לא הולך ליום שישי בערב, זה לא הולך לערב חג, לא.
לא, ועכשיו אני באתגר ככה עם אחותי דליה, כי אנחנו רוצות באמת לדעת איך אנחנו רוצות לקחת את זה לשלב הבא, את העולם של התכשיטים, בגלל שזה מאוד... מצליח, ואנשים מאוד מתלהבים, ואנחנו צריכים, ולא חשבנו על זה קודם, ולא ניהלנו את זה קודם, ולא עשינו לזה איזשהו סוג של החלטות לפני, ועכשיו אנחנו פתאום מרגישות את זה, וזה מושיב אותנו לדבר. ודליה ואני צריכות להכיר את עצמנו אחת השנייה מחדש, כי שוב, אנחנו אחיות ומכירות, אבל אנחנו לא מכירות מספיק טוב. בכל זאת, היא 10 שנים מעליי, יש לה את החיים שלה ואת הדברים שלה, ואנחנו צריכות, ואם אני עם עצמי, ולא מספיק יצא לנו לשבת ולקשקש ולדבר, או שמכירות את המקומות האפלים אחת של השנייה. ויש נכונות, זה בעיקר, שתינו מאוד רוצות שזה יצליח, אז אנחנו מוכנות להתפשט קצת בשביל זה. וזה מהמם, כי זה לדעתי יביא, אנחנו בעיצומות. כאילו זה בעיצומו הדבר הזה, אבל זה יביא למקומות מאוד יפים. ככה זה מרגיש לי, אני... אז זה כל הזמן, את רואה, זה כאילו לא מפסיק. גם כי אני לא מפסיקה, אני כל הזמן חושבת על עוד רע... כמות ה... מה שמתחולל לי בראש, דנה, זה... endless. כל הזמן יש לי עוד רעיון ועוד מחשבה, וזה מוביל באמת לעוד התמודדות, ועוד סכנה כאילו של משהו שיקרה, אבל... זה אמרת נורא יפה, עשית את הרעיון עם רונן, הכל זה משחק, לא? בסוף זה סוג של משחק כזה, אנחנו בסוג של משחק.
ולתר מזה, את מדברת על זה שכלומו...
מבוכים ודרקונים.
כלומו גם לא, הוא גם לא קבוע, זאת אומרת, זה כל הזמן גמיש, זה כל הזמן משתנה, אתה כל הזמן בונה את זה מחדש, מה שהיית אתמול כבר לא רלוונטי.
כן.
אתה באמת מבשל היום כאילו מחר תמות, כי מחר אתה כבר לא אותה של אתמול.
לא, לא אותה דבר.
אתה כבר מישהו חדש.
וגם את יודעת, בגלל זה גם אין לי מתכונים, אנחנו לא מבשלות עם מתכונים בכלל. אין מתכון, תחפשי בלוחשת ספר מתכונים, לא תמצאי. כי אין. כי מה זה יעזור לך? גם לא הוצאתי אדם ספר מתכונים, זה בהתלבטות כזאת, אבל בעצם אין לי. כאילו, אני יכולה להגיד לך פחות או יותר, אבל מחר אני אוסיף עוד משהו, כי מחר זה הניס יותר מגניב לי, ואתמול הוא לא מגניב לי, ובא לי לעשות את זה עם עגבניה, ומחר אולי עם חציל,
את יודעת מה מעניין אותי במה שאת אומרת? את עובדת המון עם אינטואיציה, את הולכת לגמרי עם הלב שלך, הרגשות שלך הם לגמרי הסמן הימני, את מאוד מודעת להם, מאוד מפגינה אותם, מבטאת אותם. ואני, כל הזמן שאנחנו מדברות, אני חושבת על האינטגרציה הזאת שאת הבאת כאן כאתגר, כי יש מין משפט כזה שאומרים לנו, כאילו, follow your heart or your passion, and the money will follow, כאילו מין כזה. ואני מאוד מעריכה את הכנות שלך להביא את זה כאן בתור איזה בקשה, משאלת לב, ואני שואלת אותך אם זה באמת מספיק לדעתך, אם את חושבת שאנחנו אמורים לדייק את התשוקה שלנו, לבטא אותה, ולא לדאוג לאדמה.
לא.
היא כבר תגיע.
לא, לא. אני צריך לחפש את המקומות שאתה לא מוצלח בהם, ולא, ויש לך איזשהו עניין, ולא להתעלם מהם. ולעבוד בזה כדי שזה ירד מהפרק. אני עובדת בזה מאוד קשה.
מה בינך לבין זה?
ברמה האישית שלי לעשות סולחה ביני לבין כסף. יש לי עניינים אישיים שלי.
מה צריך לקרות בלוחשת כדי שהוא יפוך להיות לא רק עסק מוצלח, אלא גם עסק מצליח כמו שהגדרת את זה?
הסכמה שלי, הסכמה שלי. אני צריכה להסכים לזה.
זאת אומרת, זה רק תהליך פנימי שלך, זה לא משהו שאפשר כאילו ל...
היום אני מרגישה שזה צריכה להיות הסכמה שלי, ובהסכמה שלי בעצם יש, הפועל יוצא של ההסכמה שלי, הם דברים של התמודדויות עם מקומות שאני כאילו נתפסתי עליהם, את יודעת, מין... את אוהבת, את אומרת את זה הרבה על הפרדיגמות, אבל באמת דברים שהם... כאילו היו ה...
נר לרגלייך.
זה שלי, הדברים שלי, האלה שאתה אומר, אני,
לא
אני תמיד ככה, זה אני. או אני אוהבת את המשפט, זה אני. אני אתמול, זה לא אני מחר, כמו שאת אומרת כל הזמן. ואני מתעקשת, אני מתעקשת כל הזמן להשתפר. אני לא רוצה להסכים להיות טוב ככה אני. זה משהו שאולי אני הכי מתעקשת עליו, ואני, ההתפתחות האישית שלי היא גם לא, אני לא הולכת, שזה גם, אני לא כל שבוע הולכת לפסיכולוג ופותחת הלב, לא. אני עושה דברים שהם, אני הולכת את הדרך, לא מובילים אותי, אני עובדת על ההתפתחות האישית שלי בלימודים ובנשימה ובכל דבר אחר שהוא ישנה ויסובב את הדבר הזה כדי שתהיה הסכמה.
את מרגישה במקום שלך?
תראי, אני רואה מול העיניים יש מלא ספרים, והספר שהכי כאילו בולט לי מול העיניים זה אישה בורחת מבשורה. התשובה היא עוד לא. עוד לא. עוד לא. אני חושבת שיש כמה דברים שעוד צריכים להתפתח כדי שאני ארגיש במקום שלי, אבל אני בדרך. כתוב, על הלוחשת יש קיר וכתוב כזה של מחיק, וכתוב, אני לא יודעת מה שאני לא יודעת. אני יודעת שאני לא יודעת את מה שאני לא יודעת. אז באמת, כאילו, זה בעיקר זה.
שזה המון.
זה הרבה.
אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, ממש לפני שאנחנו סוגרות, הרבה אנשים, אני חושבת שהיום יש יותר ויותר התעוררות גם באמת לדבר הזה שמניע אותנו מבפנים, לתפקיד שלנו, לייעוד שלנו, לאיזושהי תשוקה, למיזם כזה או אחר. איזה טיפ את יכולה לתת לגבר או לאישה שהם רק בהתחלת הזיקוק של הרצון הזה?
לדמיין הכי רחוק שאפשר. הכי רחוק. כל הזמן לדמיין. זה... תשתמשו בדמיון שלכם. זה כל הזמן לדמיין ולחלום. זה... זה, זה החיבור הכי חזק לאינטואיציה ולדברים שכאילו, שם קורים הדברים בדמיונות ובחלומות.
מדהים, וזה כלי שמנחיח מציאות.
כן.
אנחנו אפילו לא ערים לזה, אנחנו כל הזמן מדמיינים, רק שאנחנו מדמיינים את הסרטים שליליים, הרבה פעמים, את הדברים שאנחנו מפחדים מהם.
אגב, זה משהו שאני יכולה לשמחתי להגיד, זה שאני בן אדם שלא יודע, אין לי את הדבר הזה שמדמיין רע. אני... הכי פשוט בעולם. אני בשלושת ההריונות שלי, קודם כל אני לא קוראת ספרי הריונות אף פעם, ומעולם לא היה לי מחשבה שמשהו לא טוב יכול לקרות לילדים שלי בתוך הבטן שלי. זה כאילו מבחינתי הם יצאו 10 אצבעות ברגליים, 10 אצבעות בידיים, הכל תקין והכל אש, יענו רק בואו תנו ללדת. אין לי סנריו עם תרחישים שליליים, לא. אני מפחדת מהאובר חיוביות, כן, זה כן. כי אני בעם שכאילו הפנטזיות היא מאוד מאוד גדולות אצלי, אז זה אולי, אם את שואלת, הייתי מעצמי, זה אני צריכה ריסון קצת מהפנטזיות.
כי מה יקרה?
כי אני באדם פנטזיונר, כאילו...
ואז מה המחיר של
זה? זה לא בהלימה עם מה שקורה במציאות, זה התקלש קצת. כאילו, בן אדם יגידו
עליי
שאתה קצת משוגעת, קצת, את יודעת, אנשים, פוגשים נשים כמוני, את זוכרת, יש שיר כזה, פעם היו מעלים על המוקד, אז אני אישה שהיו מעלים על המוקד.
לא הייתי מוכנה לחיות בעולם כזה, איילת, שבו מעלים בן אדם כמוך על המוקד.
לא, אבל אני חיה בשלום עם זה שזה אני. כאילו, אם אני צריכה לעלות על המוקד בשביל זה, היום, בכיף.
סאו בית. תקשיבי, אני מקשיבה לך, אני כבר מכירה אותך, אני יודעת שאת קורצת מחומר מיוחד, ואת באמת מהירה, צריכים לראות אותך גם כדי להבין את זה. אני מודה שהצלחת להפתיע אותי כאן, והקשבתי לך לא רק בהקשבה פעילה, אלא גם בקנאה, כי את מביאה כל כך הרבה אותנטיות, וזה כל כך לא טריוויאלי. ממש אפשר להרגיש את חוסר הפסדה, ואת האמת, ואת הכנות, ואת הנכונות להביא גם את מה שעוד לא שלם, את מה שעוד בדרך, את מה שעוד... יש לו משאלת לב כי זה עוד לא הוגשם או לא נסגר. אני ממש מעריצה אותך על זה.
אז אני אחמיא לך גם, טוב? מרשה לי? אז שלא יהיה לכם דמיונות, אבל לגמרי אני מרגישה ערומה איתך בחדר. אז אני מרגישה כל כך נוח, זה... את גורמת לי להרגיש שלא משנה מה אני אגיד, וזה לזכותך, ובאמת, זה לא... נחשפתי כבר כמה פעמים בחיי, אף פעם לא הרגשתי כל כך נוח, ושלא שופטים אותי ולא מבקרים אותי, ושלהפך, רק הפוך, רק אני מרגישה מועצמת ומוגדלת, אז זה נתן לי את האפשרות לעשות את זה.
עכשיו אני נשמת.
ועכשיו אנחנו מתנשקות.
תקשיבי, לא את הכל שיקפתי חזרה, אבל אני כן רוצה להגיד את זה כמשפט. זה נשמע שאת הקמת עסק שהוא באמת, כמעט כל פיפס בו, הוא מדבר את מה שאני חוקרת היום כעסקים חדשים בעידן החדש, עם הרבה מאוד אומץ, באמת לאתגר קונבנציות, ולא ללכת רק עם מה שצריך, או מה שסיפרו לנו, לימדו אותנו שככה נכון. אני ממש מאחלת לך שאת האתגר הזה שהבאת לכאן באמת במלוא הפגיעות והכנות, עם כל מה שקשור למצליחות. הכלכלית של העסק, את תצליחי לצלוח. זה היה פרק ראשון של יזמים בטוב, בסדרה חדשה של מעלה בטוב, עם יזמים שהם wide driven, שמבקשים להרבות טוב בעולם. את רוצה להגיד משהו לסיום?
שאני אוהבת אותך.
גם אני אותך. אז אם יש גם לכם סיפור מעורר השראה, מלמד, מעשי, אתם מוזמנים לפנות אליי. בינתיים, תזמו טוב, שבוע טוב, ותעלו בטוב.